עוד סיוע והשאר.
כל אחד רוצה אחד רוצה איזה משהו לשנות בי, כי אני דפוק או שכולם פה אידיוטים. מי שהוא שומע או שזה בראש לי, לא רוצה לגדול בעולם מלא רובוטים. ספרים את רואה כשהרות קווים, האם את מקשיבה כשהקולות עונים לי והימים עוברים, עדיף להתמודד איתם בכל מחיר. פתאום משום מקום הזיכרונות נגנים בי, אלף כינורות אבל זה לא מזיז לי. תמונה שתוך צלחת על הראש או פריזבי, למדתי לקחת את הכל באיזי, כי העולם יותר גדול מזה. כלום לא עוזר, אני עוזר, אולי הזמן שלי עובר בקצב אחר, או שאולי מזמן עבר. כל אחד רוצה איזה משהו לשנות בי, כי אני דפוק או שכולם פה אידיוטים. מי שהוא שומע או שזה בראש לי, לא רוצה לגדול בעולם מלא רובוטים. עולם מלא רובוטים, עולם מלא רובוטים. מי שהוא שומע או שזה בראש לי. כל אחד רוצה איזה משהו לשנות בי, מספר מה לא לי, רק אני אולין. תצפה לוורסקי, אפשר לעבור אותי את הכלים של רוגבי, אין פה קודים. דרינקי מהלובי, נהייתי מלנכולי, כולם אצלי ולונלי, אוי ואבוי לי. לבדי פה בלור שלי, לבדי פה בדור שלי, רציתי שאירו אותי, הגדלתי את הפונטים. היינו אידיוטים, חשבתי אהבות, כי את כולם מעניין את האריזה ולא האופי. מישהו באמת קורא את המילים תכתוב לי, לא רוצה לגדול בעולם מלא רובוטים. כל אחד רוצה איזה משהו לשנות בי, כי אני דפוק או שכולם פה אידיוטים. מי שהוא שומע או שזה בראש לי, לא רוצה לגדול בעולם מלא רובוטים. כל אחד רוצה איזה משהו לשנות בי, כי אני דפוק או שכולם פה אידיוטים. מי שהוא שומע, מי שהוא מקשיב לי, אף אחד לא מבין שאנחנו הרובוטים. אנחנו הרובוטים, הרובוטים. לא מבין שאנחנו הרובוטים, אנחנו הרובוטים. לא רוצה לגדול בעולם מלא רובוטים.
זמן טוב לדבר, אותי היא שואלת. כן, אבל זריז, אני עולה למשמרת.
מה, במשרד?
לא במחברת. טוב, תקשיב, יש לי משרה חמה, היא אומרת. 30 בחודש, רכב פרטי, חנייה מפוארת, ואם צריך, אל תדאג, נארגן גם חופשי חודשי ברכבת.
בסופו של שנה עוד בונוס עוד שניים, רק תן לי שבועיים, ופליז בינתיים, רק אל תעיז ותחלום את האוזניים, תסגור, אל תשמע אחרים, על הסוד תשמור.
שתראה את החוזה כבר לא תביט לאחור.
היא מדברת ומדברת, ההצעה שלה רק הולכת, משתפרת, לא תודה, גברת. כבר מכיר את הסרט, מיונים ארוכים כמו מסלול בסיירת. מסיקה עוד הודעה מצטערת, קצת די, אולי בפעם אחרת.
אבל את הפרטים שלך אני בדוק שומרת.
היא מבטיחה שאיתה זה אחרת, כי פה יש רק הייטק התעשייה בוערת, ואת כל השיאים אומת הסטארט-אפ שוברת. תגלגל את הבלוף כמו כולם, היא חוזרת.
כפפה ליד, אתה מתאים למסגרת.
אבל איך תשרוד הכפפה כשהיד שלי בוערת? שהיד שלי בוערת. וואלה, סבתן גברת, את לא נשברת. חשבת שמצאת עוד שכיר לתפארת, שמכור אל הלייפסטייל ואל המשכורת. אבל מה עם הלב, הוא לא שורד במסגרת. ומה עם האמת שעמוק בפנים מסתתרת? 9-6 במשרד כמו דבורה בכוורת, ואת מפריעה.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
לגעת לי בלב, את יודעת לחבות את הכאב, את יודעת שזה לא עוזר, שזה לא עובר, בייב אני צריך אותך יותר, את יודעת איך לגעת לי בלב, את יודעת לחבות את הכאב, את יודעת שזה לא עוזר, שזה לא עובר, בייב אני צריך אותך יותר, הכל כאן התחיל, לשבת לבד בחדר, מושבות רוצות לכל עבר, לא מבין מה נרוב ומה שקר, ופתאום בין ים בלגן מצאתי שקט לרגע קטן, והמוזה הכתה בי בזמן, זאת טיפית והכל נעלם, ובראש לי הכל מורגן, שאת החדר טיפה מבולגן, אף פעם לא במרדף עם הזמן, ינסה להשאיר פה חותם, כי בסוף אין הרבה חשיבות, מנסה למצוא לי משמעות, סיבה לקום בבוקר מפתח בדרך אל האושר, את יודעת איך לגעת לי בלב, את יודעת לחבות את הכאב, את יודעת שזה לא עוזר, שזה לא עובר, בייב אני צריך אותך יותר, לא מבין כלום כבר, לא יודע איך ששוב פעם אני רץ להתגבר בתוך קירות, אני לא אפסיק, אין שום עצירות, משתדל להתרכז בטוב שבחיים, זה מה שעוזר להאמין, להאמין בדברים הקטנים, לוקח רגע נשימה של אוויר, להעריך את הרגע גם אם לא מדהים, להבין שאתה צריך להבין, זה אני, זה מה יש, זה הדין, אז ממשיך במסע שלי עם אותם ערכים, עם אותם אנשים, לא משחק שום משחקים.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, אז התחלנו קצת באיחור, אבל בכל מקרה אנחנו כאן, שלום לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע שמאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמך. לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית הזאת כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. היום איתי בתוכנית ארז רויטבורד. שלום ארז, מה שלומך?
מצוין.
רק רגע. נראה ששומעים אותך.
שומעים בסדר?
שומעים מצוין. מה נשמע?
מעולה, מצוין. תודה על ההזמנה.
בשמחה. אז ארז הקדיש את ה-20 שנים האחרונות מגיל צעיר ללימוד הדרכים המיסטיות השונות בעולם. הוא נחנך למסורות מיסטיות סודיות והמשיך ללימודים עם מאסטרים מיפן, סין וטיבט. היום הוא מלמד את דרך המיסטיקן. למי שלא מכיר אותי, שמי רחל רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. היום, מלכות של היסוד בספירת העומר. משמעות היסוד היא חיבור שלנו למהות שלנו, לעצמנו, החיבור למיניות שלנו, חיבור לאלוקות ותקשורת. היום בפן הרוחני, בשיחה שלנו, אנחנו נעסוק בחיבור למהות שלנו, אבל מנקודת מבט שונה של אלכימיה, של סודות הבודהיזם, של פרקטיקות רוחניות מהמנזרים העתיקים של סין ועד התקופה המודרנית שלנו כאן. ואנחנו... תכף אנחנו נתחיל לעסוק בעצם בסודות הדרך המיסטית, איך לחיות את הכאן ועכשיו בלי ללכת לאיבוד ביער של המטריקס. למי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, הצ'אט פתוח עבורכם, ואם יש לכם שאלות, אנחנו כאן כדי לענות. אתם יכולים להעלות שאלות בצ'אט ואנחנו נקריא אותם. אבל לפני שאנחנו מתחילים, בואו נשמע שיר שארז בחר לנו, ככה להעלות התדר, את השיר בלוז קנעני, של מאיר אריאל, של אהוד בנאי.
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן, זהו זמן, שיגעון, מהומה עד אין קץ. ובכל רגע חדש, פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל התפוצץ. ובאופק אחר, על אותו דף גמרא, יושבים כל הלילה, אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז קנעני. שעזבת החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר, זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע, אותו שיר כאב הולך וחוזר. באופק אחר, סביב שולחן השבת, יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז קנעני. שעזבת הרבה השתנה כאן, זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר, ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר, הנר שלך מאיר עדיין בוער. ובאופק אחר, אחרי הופעה, נעביר בסיבוב צר קוצים רחני, שלוות עולמים, פרדס חנה קרקור אקליפטוס ענק שורק בלוז קנעני מאז שעזבת הרבה השתנה כאן הנר שלך נעיר עדיין בוער
איזה כיף, איזה כיף של שיר, תודה שבחרת אותו, ארז.
אז שרתי אותו.
אז בוא ספר לנו ככה, בוא נתחיל בנימה כזה שמחה יותר.
לא, לא, רגע, רק שאני אחסוך, אוקיי, סבבה. לחסוך לעצמי את האוזניות, אז בדקתי ששומעים. כן.
סיפרת לי שקיבלת צו הרחקה מפרדס חנה, מה הסיפור שם?
חס וחלילה, זה הכל בהומור, אבל אני תמיד אומר ש... אם אני אי פעם אגיע לפרדס חנה, אז יסכלו אותי בקוורצים ואמתיסטים, כל ההיפים. לא, אבל זה הכל מאהבה. אני מאוד אוהב את המקום, גדלתי ליד, אבל אני אוהב להסתלבט על עולם הרוח וכל מה שאפשר. אז כן.
זה האמת, מה שמאוד משך אותי אצלך, שזה לא לקחת את עצמך יותר מדי ברצינות.
נכון, את עצמנו ושום דבר אחר.
אז בוא ספר לי קצת איך התחלת, איך הגעת לדרך הזאת, ככה בקצרה.
בקצרה, כן. אני תמיד אומר, סיפרתי את הסיפור כל כך הרבה פעמים שאני התחלתי להשתעמם ממנו. אז הקדשתי את 20 השנים האחרונות לשאול שאלה שאני מניח שכל מי שצופה בשידור או מתעניין בעולם הרוח שאל את עצמו, שזה בסופו של דבר רצון לדעת את עצמנו. ו... זה הוביל אותי למסעות בסין, במקדש, בסין, ביפן, במקומות שונים בעולם, מסורות שונים, שונות, ובסופו של דבר הוביל אותי לשתי מסורות מיסטיות, סודיות, מאוד ספציפיות, בין לימודים שונים שלמדתי וחקרתי, והיום זה מה שאני חי, מסור עליו ומלמד.
נשמע מרתק. אז בעצם איך אתה מגדיר את עצמך היום?
אני נותן לאחרים להגדיר. אני, שואלים אותי לפעמים איך אתה מגדיר, אתה בודיסט, או שאתה יהודי, או שאתה חזרת בתשובה, או חזרת בשאלה, אז אני אומר, זה תלוי בשעה של היום. עוד חצי שעה אני אולי אהיה בודיסט, ועוד שעה אני אהיה משהו אחר, אבל זה בשביל אנשים אחרים. מה שאני מלמד היום נקרא דרך המיסטיקן, שזה השורש של כל הלימוד המיסטי. מהמסורות השונות, אז בין אם אנחנו לומדים קבלה, יש לי אהבה לקבלה, מי שלומד בודיזם, יש לי אהבה לבודיזם, אבל יש לאנשים נטייה וצורך להגדיר, אז לפי הצורך אני נותן את ההגדרה לאנשים אחרים. לי אישית אין צורך בזה.
אז זאת אומרת שאתה הולך בעצם לפי מה, מה מנחה אותך, מה האמת שלך? מה זה נר לרגליך?
אני אגיד כעצה למי שמקשיב, שכשאנחנו מדברים על הלימוד המיסטי, נורא קל להתבלבל במילים. מילים דבר מאוד מתעתע. אז הדרך שבה אני מלמד וחולק, היא, אני משתמש במילים ככלי בלבד. וזה אומר שיכול להיות שחלק מהדברים שיעלו היום, חלק אולי אנחנו נגיד, זה בדיוק מה שאני חווה או חווה. חלק מהדברים יכול להיות שנגיד, איך הוא מעז להגיד את זה. וזה בסדר. המילים עושות את שלהן. מה הייתה השאלה?
בעצם, מה אתה תופס בתור אמת? כאילו, מה מושך אותך? נגדיר את זה ככה. אחרי מה אתה הולך?
במהלך החיפוש שלי, אחרי אותה אמת, ניסיתי להגדיר בצורות שונות, ובסופו של דבר, הדרך והמורים שלימדו אותי, עזרו לי ו... הובילו אותי ברמה מסוימת, לאט לאט לשחרר מהגדרות. אז זה אומר שאני חי את הדרך. אני, כל השימוש בהגדרות ובשפה, היא בעיקר בשביל לעזור למי שרוצה לחוות את הדבר עצמו, לאט לאט להיכנס ולחוות את זה, אבל כשאנחנו, כמו שאנחנו שומעים בדיחה, אנחנו לא מנתחים אותה, אנחנו פשוט צוחקים. אז זה קצת אותו דבר. שאלו אותי פעם איך זה ללמד רוחניות, אני היום אומר שללמד רוחניות זה כמו לספר בדיחה בהלוויה. אנשים, בדרך כלל, אנחנו באים עם הדרמות שלנו ועם הקושי שלנו שהוא מובן, היום יומי. וכשבאים ללימוד מיסטי, כל לימוד מיסטי, הדרך היא כל כך שונה מהתפיסה היומיומית שלנו, שלשמוע את מה שאנחנו שומעים ואת הלימוד, בגלל שאנחנו באים ממקום מצומצם ורציני, אז זה קצת, שוב, כמו לשמוע בדיחה בהלוויה, כי אנחנו נורא רצינים, ואנחנו אז מנסים לפענח ולנתח בצורה מאוד רצינית מהמקום שבו אנחנו נמצאים את הבדיחה, אבל בדיחה ברגע שמבינים צוחקים.
יפה. אני, בתור מורה רוחנית בעצמי, אני רוצה לתת את האינפוט שלי על זה, שבעצם אנחנו דיברנו איזה שעה או שעה וחצי ביום חמישי, כדי להתכונן לתוכנית, וככל שדיברנו, יותר הרגשתי שאנחנו מדברים על ולא חווים את. ממש הרגשתי את זה. איך? כי ברוחניות יש המון עניין של חוויה, ובעצם זה הרבה מעבר למילים. זאת אומרת, יורדים איזה שהם אורות לכלים שלנו, האורות, הם בהמון, יש שם המון מידע, המון רגש, הרבה הרגשה, אנחנו ממש חווים את זה בכל החושים, ואחר כך אנחנו צריכים להתחיל ולתרגם את זה למילים. ושם יש איזשהו פער בין מה שאני חוויתי בפנים, בין מה שאני מרגישה, בכלל לתאר רגש. אני יכולה להגיד אהבה, ולכל אחד אהבה זה משהו אחר לגמרי. זה כאילו לדבר על ולא לעשות את הבפנים. את הפנימיות של הדבר. ולכן גם ביהדות אנחנו אומרים שיש את היהדות, את התורה, את הסיפורים, את מה שמכירים, אבל יש את הפנימיות. והפנימיות זה תורת הסוד. וכשנכנסים לפנימיות, גם בפנימיות מתארים בהמון המון מילים את מה שאי אפשר לתאר אותו. את האינסוף, את ההרגשה, את ההרגש, את ההוויה. אני חושבת שעל זה אתה מדבר.
נכון. כל המסורות המיסטיות בקבלה עושים את זה בדרך המדהימה שהקבלה עושה, בבודהיזם, הרי בכל לימוד, אם אנחנו מדברים על קבלה, אז יש את הפרדס. יש את הפרדס ביהדות, ויש גם את הפרדס בקבלה. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד קבלה בצורת מה שאני קורא לו, המקדונלדס הרוחני.
שזה מה זה?
שזה יותר בשביל האנשים שרוצים ליום-יום קצת איזשהו משכך כאבים, או איזשהו משהו לאחז בו, שזה בסדר.
אז אנחנו קוראים לזה חוכמת הקבלה. בוא תבין את התובנות.
בדיוק.
בוא תראה איך חיים את זה.
זה החיצוני. בכל לימוד, גם בלימוד המיסטי, יש יותר ויותר פנימי, עד שאנחנו מגיעים ללימוד הסודי. עכשיו, כל לימוד מיסטי וכל לימוד סודי, בסופו של דבר, בגלל שאנחנו מדברים על משהו שהוא מעבר לתפיסה שלנו, אז משתמשים באיזושהי שפה. באלכימיה זה השפה האלכימית, בקבלה זה השפה של הקבלה, וככה בכל לימוד מיסטי. כשהמטרה של הלימוד, בסופו של דבר, זה לא שנצבור יותר ידע, אלא זה שהידע יתחיל להפעיל את האיכות שלו, את האיכות האלכימית שלו, להתמיר אותנו בשביל, בסופו של דבר, הרי כל תפיסה שיש לנו היא בסופו של דבר עם הכלי הזה. וככל שאנחנו מרחיבים את הכלי הזה התודעתי, אנחנו יכולים לחוות את העולם הפנימי ואת העולם החיצוני בצורה שונה. אז בסופו של דבר, אם אנחנו יותר אנשים של ראש, אז אנחנו בדרך כלל נמשך יותר ללימוד שהוא שכלי, תיאוריות גבוהות, ואולי אנשים שאולי מתחברים יותר למדע, ג'ו דיספנזה למי שמכיר, יש אנשים אולי שמחוברים יותר לגוף, אז הם ילכו יותר ליוגה, משהו יותר פיזי, וזה יהיה השער שלהם, ומי שאולי בא יותר מהלב, אז יותר רגש ותפילה ודיוושן, התמסרות, בחסידות יש את זה מאוד יפה, שזה דרך הלב, דרך שמחה, וכמובן שאנחנו משלבים את זה בצורות שונות, אבל השער הוא בדרך כלל לפי המקום שבו האדם מתחיל.
אז אני מבינה שהשער שלך היה דרך הבודהיזם.
לא בדיוק. השער שלי היה, כשהתחלתי אני למדתי כל דבר, זאת אומרת פתחתי כל ספר אפשרי, גם ספרי קבלה, למדתי לזמן מסוים קבלה, גם של בעל הסולם וגם של... כשאני לומד משהו, אז מעניין אותי תמיד המקור, אז חיפשתי, זה היה בגיל 18, חיפשתי מה בישיבות לומדים, כאילו מה לא נותנים לה, ראיתי מה במרכזים השונים נותנים לציבור הרחב, ואז ראיתי, רגע, אבל מה בישיבות לומדים? והצלחתי למצוא מישהו שלמד בישיבה, חזר בשאלה, ולמדנו עם הוצאות חיים, עם פירוש מתוק מדבש, למדתי ממש לקרוא את, את הכתב, ו... בסופו של דבר המשכתי גם לבודהיזם וטאויזם ושמניזם וכל דבר שבסופו של דבר החלתי למצוא, והתחלתי לראות את החיבורים השונים. זאת אומרת, ראיתי את השפה המסוימת שדומה, ראיתי את הדברים ששונים. השינוי המשמעותי הראשון מעבר לספרים, אחרי בערך 3 שנים שקראתי, היה במסע שלי לסין, לאחד מהמקדשים שם. פעם ראשונה פגשתי אנשים, כי בסופו של דבר אני, עם כל הרוחניות, אני מאוד תכלסי. ומי שלומד איתי או קורא יודע שרציתי לדעת אם זה לא פנטזיה כל הסיפור הזה, כי זה מאוד נחמד לשמוע את המילים היפות והסיסמאות והכל אחד והכל זה אשליה ו... והלאה והלאה. אבל רציתי לראות מישהו שיודע את זה, מישהו שאני יכול להסתכל לו בעיניים. ויצא לפגוש מורים שונים ואנשים שונים, אבל לא רגשתי את הניחוח הזה. כשטסתי לסין פעם ראשונה, ראיתי אנשים מאוד פשוטים, שראיתי להם בעיניים. אגב, לסינים לא אמורים להסתכל בעיניים, אבל שוב, אני ישראלי. כן, שמתי את הפלאפלים במזוודה, והסתכלתי להם בעיניים, כי אמרתי, אני רוצה, אני לא חוזר מהמלונות עם הגבת, אבל לפחות עם איזושהי אמת, כן? אז הסתכלתי להם בעיניים, וראיתי שיש שם איכות אחרת. ולא ידעתי עדיין להגיד מה זה, אבל התחלתי להרגיש את זה. ושם קראו לי הרבה דברים מאוד מעניינים, שהם מעבר לספרים, מעבר ליוטיוב.
אז רגע, לפני שאנחנו נכנסים לזה, בוא נעשה סדר במושגים. בסדר בשביל מי שלא מכיר. מה זה בודהיזם? ואחר כך גם, מה זה אלכימיה?
בודהיזם, אני אישית, אני לא בודהיסט. אז מי שבודהיסט יגדיר את זה לפי הזרם שממנו הוא בא. יכול להיות שיגדיר את זה טיפה עם הפלפל המסוים שלו. אני אגיד את זה בצורה פשוטה, כי אנשים אוהבים להתפלסף, שזה עוד דרך לדעת את האמת הפנימית. בבודהיזם זה נקרא טבע הבודה. ידיעה של טבע הבודה. בודה זה לא אל, זה לא איזשהו פסל שמתפללים. זה ביטוי של התודעה הגבוהה שלנו, נקרא לזה ככה. תודעת המקור. אלכימיה היא דרך מאוד מאוד עתיקה. היא מגיעה עד למצרים העתיקה ואפילו לפני. היא נמצאת במסורות המיסטיות השונות. אפשר למצוא אותה גם בקבלה, אפשר למצוא אותה, שוב, בכל מסורת מיסטית אותנטית. הבסיס שלה היא התמרה אנרגטית. אנחנו רוצים ליצור התמרה ממשית בשביל, באלכימיה זה נקרא להתמיר מתכת לזהב, אבל זה לא באמת חיצוני, זה פנימי.
אז יש את זה במסורת המאיה.
גם,
כל
כן.
הערים האלה שתמיד הם חיפשו את ה, איך להמיר את המתכות לזהב.
תמיד בחיצוני,
לזהב.
יש סיפורים על קיסרים שחיפשו לשתות את הכספית בשביל להגיע לחיי נצח והם מתו, כי הם לא הבינו שזה משמעות פנימית. אבל להתמיר מתכת לזהב ברמה הכי בסיסית של זה בלימוד המיסטי, זה להתמיר את התודעה היומיומית שלנו, זאת שרואה חדשות ומתעצבנת מכל דבר, לתודעה גבוהה יותר, אלוהית נקרא לזה, שמימית, שחובה את המציאות מעבר לעני המצומצם שלנו, מה שאנשים אוהבים לקרוא אגו, ולחיות את זה ולחוות את זה. וזה ברמה הכי בסיסית שיש. כמובן שזה מדע בפני עצמו ומדע הכוונה, מדע רוחני. הרבה מילים, שאלת על המילים, הרבה מילים היום מאוד מעוותות. אלכימיה היא משהו ש... כשאני התחלתי ללמד אלכימיה, היום אני פחות קורא לזה כי זה... נעשה נפות, כשהתחלתי ללמד אלכימיה, אף אחד לא דיבר על אלכימיה בארץ, והיום כל בן אדם שני הוא אלכימאי של כסף ואלכימאי של שפע. לא פגשתי הרבה אנשים בארץ שיודעים באמת מה זה אלכימיה, אבל שוב, אנחנו, זה מילה שפתאום היא קצת טרנדית, אז היא מוכרת, אז כל מי שקצת ישתמש במילה הזאת יוכל להביא
אבל את זה ה... תופס, זה מרתק, זה כמו המטריקס, אנשים רוצים לדעת מה זה, איך עושים את זה, איך יכול להיות שמלמדים דבר כזה. אני האמת מצאתי את ההקבלה של זה בקבלה, שזה בעצם התמרה של רגשות. שזה אחד הדברים שבאנו לעשות כאן, להתמיר רגשות נמוכים לרגשות גבוהים. ואז בעצם, כאילו, זה חלק מהמסע שלך של האלוקות. זה חלק של המסע של לגלות את עצמנו, של המהות הפנימית שלנו. כי ככל שאנחנו נמצאים בכעס ובטלוויזיה ובחומר, אנחנו בעצם מאוד רחוקים מעצמנו. אנחנו רחוקים מהמהות האמיתית שלנו, וכל המטרה זה להתמיר את האנרגיות הנמוכות האלה למשהו שהוא יותר גבוה. אנחנו קוראים לזה עבודת המידות. אז זה כאילו, באיזשהו שלב נפל לי הסימון, שזה בעצם כנראה שמדובר פה על אותו דבר. כי אחר כך אתה נכנס לספר יצירה, ואז אתה אומר, אוקיי, נכון, אתמרנו את המידות, אבל יש פה עוד אתמרות, יש פה גם אתמרות של, של אש ומים, ויש פה אתמרות של חומר, אבל זה הכל מתוך הפנימיות שלנו בה. וזה ממש ברמה הרוחנית, ולא ברמה החומרית.
לגמרי, יש אלכימיה של המידות, זה נקרא אלכימיה רגשית, זה ברובד של הלב. יש אלכימיה פיזית, אלכימיה רגשית, אלכימיה רוחנית. יש אלכימיה של האלמנטים, היסודות, שזה גם שוב נמצא בקבלה. יש לנו אנרגיות שונות שאנחנו עובדים איתן. אז כל הדברים האלה לא מלמדים אותנו בבית ספר, אבל אנחנו ברמה מסוימת, כשאנחנו מבינים אנרגיה, אנרגיה היא עוד שפה. אנשים אולי לא מאמינים באנרגיה, אבל הם מדברים אותה ביום יום. וכשהחוש הזה נפתח ברמה מסוימת, מעבר לזה ש... יכולות מסוימות ודברים מסוימים מפתחים, אני לא אדבר על זה יותר מדי בשביל לא למשוך את האנשים הלא נכונים, אבל אנחנו מתחילים לחוות את העולם בצורה יותר רחבה, ויש לנו גישה פנימית לאיכויות מסוימות שאדם שלא מתרגל או שהוא לא לומד רוחניות או אלכימיה או כל לימוד מיסטי, אין לו את הגישה הזאת, כי ברגע שאנחנו מודעים לאנרגיות, יודעים לעורר את האנרגיה המסוימת, את האיכות המסוימת, להביא אותה דרך הערוצים האנרגטיים המסוימים, להתמיר לאיכויות המסוימות, אז אנחנו באמת יוצרים התמרה מסוימת בכלי הזה, בגוף הזה, פיזי, רגשי ורוחני. אז הכלי שאנחנו משתמשים בו, אחד מהכלים, הוא אנרגיה. אם אנחנו לא יודעים להרגיש אנרגיה, אז אנחנו לא נדע על מה אנחנו מדברים, אבל ככל שאנחנו נפתחים לאנרגיה ויודעים להתמיר אותה לאיכויות גבוהות יותר, אז ברמה הפיזית אנחנו מתחילים לחוות משהו אחר. הרבה מהמורים שלי יכולים להיות בני 60 או 70, אבל הם יראו בני 30. אנחנו נעשים נראים לפחות צעירים יותר, מה שנקרא. אחד ה...
גם יש... מרגישים צעירים יותר.
ומרגישים. אחד הגורים ההודי קורא לזה Natural Cosmetics. ברמה הרגשית, אנחנו מתחילים לחוות יותר חמלה, אהבה. שוב, אנחנו עדיין אנשים, אז נחווה גם רגשות שונים, אבל המרחב שנוצר בנו מתמיר רגשות כמו כעס ופחד. וברמה הרוחנית, זה מתחיל להגיע למקומות שאין באמת מילים. החוויית מציאות שלנו היא מאוד שונה. זאת אומרת, מבחוץ, אתם יכולים לראות על המסך אולי איזה בחור, שנראה בין איזה 20 ומשהו, למרות שאני בין 30 ומשהו. ושאולי אנחנו מחבבים או לא מחבבים, אבל יש משהו שקורה מעבר למה שאנחנו רואים מבחוץ.
יש גם הרגשה.
כן.
ולכן נורא חשוב גם לבוא ולחוות. בגלל זה אני אומרת תמיד, כדאי לחוות. אני כן רוצה להתעכב על המקום הזה, כי דיברנו על זה לפני השידור, ואמרנו שתמיד דברים שמדברים לפני השידור, אחרי השידור יותר מעניינים.
כן.
ודיברנו בעצם על יכולות על-חושיות. אני לא יודעת איך אתה קורא לזה בשפה שלך, אבל בעצם הערוצים האלה שנפתחים ברגע שמתחילים להתעסק עם רוחניות. וחשוב לי להגיד משהו, שזאת לא המטרה. זאת לא המטרה שלשמה התכנסנו, זו לא המטרה שלשמה אנחנו לומדים רוחניות, כדי למצוא בעצמנו עוד יכולות, עוד כוחות, עוד דרך למשוך אלינו כסף, כי אז בעצם קורה את, בדיוק את התהליך ההפוך, אנחנו משעבדים את הרוח לחומר, שזה בעצם, לפי התורה, זה מה שקרה במצרים, אנחנו עבדנו הרי חומר. לקחו עם, שהוא העם היהודי, שהוא בעצם העם של המעבר, העם העברי, זה מלשון מעבר, והכריחו אותו לשעבד את היכולות הרוחניות שלו לטובת החומר, כדי לבנות ערי חומר. ודרך אגב, זה בדיוק מה שקורה היום. אנחנו משעבדים את היכולות הרוחניות שלנו, בלי לדעת שאנחנו בעצם אנשי רוח כולנו, לטובת חומר. בואו נעשה יותר כסף, בואו נעשה עוד תארים, כל אחד צריך, יש לו רשימה כזאת של מה הוא צריך לעשות בסוף התיכון. וזה לא המטרה. גם לא המטרה לא להשיג עוד ועוד יכולות רוחניות, וגם לא להשיג עוד ועוד כסף, אלא להתחבר לטרוס אלף שלנו, למי שאנחנו באמת, למהות שלנו. ואז חלק מהמהות שלנו, כחלק מהמהות שלנו, אנחנו בעצם מגלים את היכולות הרוחניות שלנו. אז גם לדוגמה, לשחק עם אנרגיות, המטרה פה היא ריפוי, היא להביא ריפוי, היא להזרים דברים בחיים, היא להרגיש גם את היכולות האלוקיות שלך. אבל זה בא כחלק, ולא בא כמטרה בפני עצמה.
נכון. זה נורא מצחיק. אני קצת נמנע מהרשתות היום, אבל אני לפעמים גם מסתלבט קצת. היום, רוחניות בכלל בארבע שנים האחרונות נסתה מאוד פופולרית, שזה מעניין, מי שהתעסק בעשר, עשרים שנים האחרונות, פעם זה היה משהו שלא מדברים עליו, וחס וחלילה מי שמדבר על זה, אז הוא כנראה זה קוקו. היום כולם רוצים להיות רוחנים, שזה נפלא. מצד שני, אם אנחנו יושבים ואומרים, אני רוצה להיות מולטי מיליארדר, אני רוצה להיות אילן מאסק, אני רוצה להיות ביל גייטס, או מה שבן אדם לא רוצה להיות, אז זה נחמד. אבל זה עדיין, אני אישית לא קורא לזה עדיין עבודה רוחנית. ואנשים היום מאוד שקועים רק בעניין הזה של שפע חיצוני, של מחשבה אפילו שתודעת שפע זה כסף, וזה משהו אחר לגמרי. וזה בסדר. הרבה פעמים יש מסורות רוחניות שאומרות, אוקיי, הבן אדם כרגע לא יכול להתמקד ברוחניות, כי חסר לו אוכל או חסר לו כסף, אז הנה דרך בשביל לגרום לגשם לרדת, או בשביל שהשדות יצמחו ושיהיה לו אוכל. וברגע שהבטן שלו תהיה מלאה, והוא כבר יהיה סווה, ולא לקו לו ראש, או אלף ואחד הדברים האלה, או שיהיה לו מספיק כסף, עכשיו אתה מוכן להתעסק ברוחניות?
פירמידת את הצרכים של מסלו.
כן, אז הרבה מדברים של מגיה, או דברים של... אין בהם דבר רע, אם אנחנו לא משתמשים בזה בצורה רע, אבל הם נועדו בסופו של דבר לעזור לאדם להגיד, אוקיי, יש לי מספיק ברמה החומרית, אני פתוח ללמוד רוחנית. היום אנשים... שוב, מחוסר, מסוג של בלבול, הם תופסים את זה כרוחניות, אבל זה עדיין לא רוחניות. לגבי אנרגיה, שוב, כל דבר, אנרגיה או כל הדברים האלה, זה הכל כלי. השימוש באנרגיה זה סוג של דרך בשבילנו להתמיר בשביל לגלות איכות שהיא מעבר למה שאנחנו תופסים. כי ברגע שהכלי עצמו מתרחב, בקבלה הרי הכלי מתרחב ויכול להכיל יותר אור, זה אותו דבר. אנחנו יכולים להתמיר את התודעה שלנו, הכלי עצמו מתרחב, ואנחנו מתחילים לחוות בצורה ישירה, לא כאמונה, לא כפילוסופיה, לא כאיזה משהו של, הייתי רוצה שזה יקרה, אוקיי? אפשר לדמיין ולהגיד, כן, אני גלגול של בת ים, או כל מיני דברים מסגנות, אם זה גורם לאדם להרגיש טוב, אני מברך אותו ושמח בשבילו, אבל בסופו של דבר, שוב, כשאני התחלתי, אני בחנתי את הדברים, מעבר לעוד אמונה, רציתי לדעת את זה בצורה ישירה, ובגלל זה גם היום אני אומר, נורא חשוב לאדם לשאול, בעיקר מי שמלמד, מה אני באמת יודע. כי כשאנשים מתחילים ללמד, לא רק, אני קורא לזה אפקט החוזר בתשובה, לא במובן היהודי בהכרח, אלא האדם שרק מתחיל את הדרך, נורא קל להתחיל לדבר ולהגיד את הדברים כאילו אנחנו יודעים אותם. אבל זה שלב הלעיסה. אחרי זה יש את שלב העיכול, ואחרי זה יש את שלב ההתמרה, שהאוכל או מזון רוחני, נעשה חלק מאיתנו. אז מה אני באמת יודע? ואם אני יודע ככה, וזה מה שאני חולק, זה המון. כי אני חולק את זה מחווה הישירה שלי. אם אני מדבר על המורים שלי, ורק אני מסתמך על זה שאני חושב שאני יודע מה נמצא בכתבים, אז אני עדיין לא מדבר מחווה הישירה שלי. וזה בסדר, זה נפוץ בהתחלה. בסופו של דבר, יש לנו 100 שנה או יותר לחיות, אנחנו מקדישים את הנשימה ואת האנרגיה שלנו למשהו. בעיניי, אם אדם מקדיש את עצמו לרוחניות, חשוב שהוא ידע שהוא באמת, זה משהו שהוא עובד.
שהוא באמת שם, ואנחנו קוראים לזה מבשרי יחזה אלוקה.
כן.
בעצם בדיוק. אנחנו נדרשים ממש להיות בתוך החוויה, בעצם בשביל זה ירדנו לעולם, כדי
בדיוק.
לחוות את הדבר, ולא רק לדבר על, או ללמוד, או לצבור עוד תארים, או... אז בדיוק. אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, איך חיים את הכאן ועכשיו... בלי ללכת לאיבוד בתוך היער של המטריקס, כי בכל זאת צריך לקום בבוקר וצריך פרנסה וצריך כן. תופס כזה ואחר ו...
נכון, אז ברמה הכי מעשית התשובה השובבה היא תאבד את עצמך קודם כל, תבין שאוקיי, אז אתה הולך לעבודה ואתה מרוויח את הכסף ואתה עושה את כל הדברים וזה בסדר, בסופו של דבר תבין שזה לא מה שבאמת יספק אותך. גם אפשר לראות, זה היום קצת המנטורים יותר צעירים, בוא תהיה גבר אלפא, בוא תהיה זה, איך להיות גבר, להרוויח זה, מי שלא מרוויח כסף ככה מיליונים, אז הוא לא רוחני, זה בסדר לאינסטגרם וטיק טוק. אם אנחנו מדברים רוחנית, קודם כל אדם מאבד את עצמו, ואז הוא אומר, הוא שואל את השאלה בדיוק מה ששאלת עכשיו, ליצור לעצמנו סנטר. היצירה של הסנטר, היא דבר מאוד מעשי, בין אם זה במדיטציה, בין אם זה תפילה. אדם שדיברנו על זה, העניין של, אם זה בקבלה או ביהדות, של שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. שזה כבר שלב קצת יותר מתקדם למי שבאמת מתרגל את זה, שזה לחוות את העלות, אבל קודם כל להיות בכאן ועכשיו, שזה גם איזשהו מושג, זה ללמוד להיות בסנטר שלנו. רוב האנשים, אני פוגש המון אנשים, אני רואה גם המון אנשים, האנרגיה שלהם היא לא כאן, היא בחוץ, היא מפוזרת. זה קצת כמו, כשמרגישים את האנרגיה, זה קצת כמו הטלוויזיות של פעם, שהיה בהם רעש כזה, והיה צריך לתת איזה מכה, אז זה מה שאני עושה מדי פעם, נותן מכה. אנשים כועסים, אבל זה הכל מאהבה. וכשהרעש הזה לאט לאט, דרך מדיטציות מסוימות, מתחיל לחזור לסנטר, א', יש לנו יותר אנרגיה, מבלי אפילו שבנינו אנרגיה, נטו מהאנרגיה שלנו. כמו שאם משווים את זה לכסף, אדם מתחיל לחסוך, פתאום יש לו יותר כסף, אתה מרוויח אותו דבר, אבל אתה מתחיל לחסוך, תקציב אנרגטי. אוקיי? אז קצת לחסוך באנרגיה, לשמור אותה. זה אומר ש... זה גם עניין חשוב שזה אומר גם גבולות בעולם הרוח, לדעת למי להגיד כן, למי לדעת להגיד לא. אבל כשאדם מתחיל ליצור לעצמו את הסנטר, הוא כבר לא החוץ של הסופה, של הכאוס החיצוני. בישראל, שזה מרחב לתרגול רוחני מאוד מתקדם ברמה מסוימת, כי כל, פעם זה היה כל יום, היום זה כל שעה, אנחנו נפתח את החדשות, נראה בין אם זה בטלוויזיה, בין אם זה, יש משהו חדש.
כל פעם... הזמן קופץ לנו. נכון. אנחנו ממש קוראים לזה מבול.
נכון.
ואנחנו בתקופת המבול.
ומרגילים אותנו ברמה מסוימת להיכנס ללחצים ולחרדות, ואנשים גם מתמכרים לזה. עכשיו, כשיש לנו את הסנטר שלנו, ואנחנו מקדישים את עצמנו לדרך רוחנית מסוימת של אנחנו רוצים להתפתח, אז אם פתאום יש הזקה, או שאם משהו קורה, או שאנחנו קוראים איזושהי ידיעה, אז ככל שהסנטר הזה כמו שריר הוא חזק יותר, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יכול להיות אפילו שזה מעורר פחד באדם, אז הוא, אוקיי, תעורר בי פחד, אני שנייה אעצור ואני אנשום, או שאני אעשה איזושהי תפילה, או שכל דבר אחר, ואני מחזיר את עצמי ככה לסנטר שלי. שוב, זה תרגול, לא צריך להיות קשים עם עצמנו, אבל ככל שעושים את זה יותר ויותר, זה כזה, אני נגיד היום יש הזקה, הזקה, איזה קטע.
אז זאת אומרת שזה מביא לאיזושהי שלווה פנימית כזאת.
חד משמעית.
ולחוסן נפשי.
כן.
אז ככה, לפני שאנחנו ממשיכים, ואנחנו נשמע על מה מצאת במקדשים של סין וטיבט.
הרבה שוקולד.
אנחנו נשמע עוד שיר שבחרת, של יזהר אשדות, ריקוד קטן.
נשמות עוברות בסדרה אחת במהיר השנייה בשמלה חיוך החיבור יד מושטת שתי נשמות נשענות על הבא שמלה חדשה מהיל מבוגר לוחש לה והיא צוחקת וכל זה קרה בלילה לבן בלי דובר תחושת זמן שתי נשמות יצאו בריקוד קטן שתי נשמות יוצאות לרחוב עכשיו יותר קר עכשיו גם רטוב מהיר מחסר מעליה שתי נשמות בחדר מדרגות מריטות לשמיים ומחכות שסופה תחלה על עניה כל זה קרה בלילה לבן בלי תוברה, בלי תחושת זמן שתי נשמות יצאו בריקוד קטן וכל זה קרה בלילה לבן בלי תוברה ובלי תחושת זמן שתי נשמות יצאו בריקוד קטן נשמות בבוקר בוהק אחת במיטה ואחת כבר חלה אחת כבר חלה פתק אדום מונח על הקר פתק אדום עליו מצוין חדר מדרגות
חוש עצמן שתי נשמות יצרו הריקוד קטן וכל זה קרה בלעל הלבן בלי טוב ורע ובלי תחוש עצמן שתי נשמות יצרו הריקוד
זה שיר, ואנחנו כאן באולפן צוחקים, ואני רק רוצה להגיד שכל הסימנים שארז עושה פה, אז הוא סיפר לי שהוא הצטרף לאילומינטי, מה קורה?
בטח, כן, בגיל 6 לקחו אותי לאילומינטי, סתם לא, זה לאנשים שחוששים, אנחנו מדברים פירמידות ומשולשים וכל מיני דברים, אז רק למי שחושש, הכל בסדר. העין השלישית רואה הכל, ו...
כן.
זה התחיל מזה שאמרת שיש לנו פה מצלמות, שהאח הגדול רואה אותנו, אז התחלנו להסתלבט קצת על כל האילומינטי והקונספירציות.
כן, תמיד יש הרבה קונספירציות, אבל גם דיברנו על זה לפני השידור, שזה גם עוד איזושהי דרך להיכנס, אבל זה הדרך השלילית להיכנס, כי בעצם אז המוקד נהיה הפחד. הפחד מהקונספירציה של מה יעשו לי ושולטים בי, ועכשיו אני ער, אבל עדיין שולטים בי. וזה לא מצחיק, אנשים ממש חווים חרדות.
אני יודע, זה נורא משעשע. אישית, אני בעד. אני חושב שמי ש... אם אני עושה דברים כאלה ומישהו חושש, תמשיכו לחשוש, זה דבר נפלא. תבואו
ומה?
כן, שאני... יהיה לי על מה להסתבט קצת, אני צריך קצת חומר להסתלבט עליו. כן, אבל זה בסדר, זה גם הוא דרך. אני לא מזלזל בדרך הזאת. פשוט, שוב, כל אחד והשאר שלו, זה לגמרי בסדר.
זה פשוט, באיזשהו שלב, אני חושבת שהמיקוד צריך לעבור, קודם דיברנו על מיקוד, על במה אתה מתמקד, לעבור מהחושך לאור. אם אנחנו רוצים להגדיל את האור, אז זה כמו קרן לייזר. ככל שהקרן של האור ממוקדת יותר, אז ככה יכולה לעשות יותר אפקט.
כן, בהרבה דרכים, גם דתיות, רוחניות, לפעמים אנשים באים מהפחד בהתחלה. ולפעמים זה השער שלהם, הם באים מפחד והם עושים כי הם חייבים. ולאט לאט, או שהם לגמרי אומרים, טוב, רוחניות זה לא בשבילי, או שהם אומרים, טוב, אולי אפשר לעבור מפחד לאהבה. ואז הם מגלים איזה. יש המון סיפורים כאלה, וזה נפלא וזה מדהים, ואנחנו...
מקבלים את זה באהבה.
מקבלים את זה באהבה,
כן. הנה האלכימיה הזאת. הנה האלכימיה הזאת מופיעה פשוט.
בפעולה.
כן, שבעצם מפחד אנחנו עוברים לאהבה, ומי לדבר על אל שהוא מפחיד והוא מעניש והוא כועס עלינו כל הזמן, להבין שהבורא הוא כולו אהבה, ולחוות אותו באופן ישיר. אז בוא ספר לנו ככה, מה גילית שם במנזרים של סין וטיבט? נשמע מאוד מסתורי.
כן, בטיבט לא הייתי, אבל הרבה מהמורים שלי באים מהמסורת בטיבט. הייתי בסין, הייתי ביפן, הייתי עוד ארצות שונות ומשונות. בסופו של דבר, שוב, כשאנחנו מדברים על הדרכים השונות, זה קצת כמו הר, לפעמים משווים את זה. יש דרכים שונות. כשאנחנו מגיעים לאט לאט, מתחילים לעלות בהר, אנחנו מתחילים לראות שהשבילים השונים, גם אם הם נראים שונים, הם נפגשים ברמות מסוימות. אז להגיד מה גיליתי, זה משהו מאוד רחב, ועל תשובה כזאת בדרך כלל צוחקים. זה כמו ששואלים תלמידים שלי, מה ארז מלמד אתכם? מה הוא מלמד? איזה סודות? והם פשוט צוחקים. כי שוב, זו חוויה ישירה. אבל בצורה הפשוטה ביותר, הלימוד שהתמסרתי לו בסופו של דבר, זה אפשר לקרוא לזה השורש של כל הלימודים הרוחניים, שבסופו של דבר מוביל לאותה חוויה ישירה, שמוביל אותנו לחיות את זה, שמוביל אותנו לחיות ולחוות את זה ביום יום, את אותה פליאה, את אותה אלוהות, אם נקרא לזה ככה. וזה לא אומר שהלימוד מפסיק. אחד המורים שלי צחק, הוא אמר שההערה היא רק ההתחלה. אין פנסיה רוחנית. וזה לא שאני מואר, אבל יש איזשהו שינוי מסוים מאדם שמחפש לאדם שמצא, והלימוד הוא שונה. הוא כבר לא על פני השטח, הוא יותר בהעמקה ובהתמסרות. ודיברנו על זה, כי שואלים אותי לפעמים, נשאלתי לא מזמן, תגיד, ארז, למה אתה, עם כל הדברים שלמדת, למה שלא תחזור בתשובה ותלמד קבלה?
כן, למה בעצם לא יהדות?
כן,
מה יש לחפש שם במזרח?
בדיוק, ואותו אדם, ראיתי שבעצם הוא שאל מרמה מסוימת של ספק, כי ככל הנראה נמצא בתחילת דרכו, והוא ציפה שאני אנסה לשכנע אותו. והוא סיפר לי על הדרך שלו, ואמרתי לו, זה ממש נשמע שאתה מחובר לקבלה ויהדות, ותמשיך עם זה. זה לכל אחד מאיתנו יש את השער שלו, ואני לא מחפש שכולם ילמדו את הדרך שלי. לי יותר מעניין שהאור יתעורר בעיניים, הלב יתעורר, ונחווה את האחדות הזאת עם הבריאה. מי שחווה את זה דרך קבלה, זה מדהים. דיברנו על זה גם שזה כמו יין. המיסטיקן מעורר את היקב הפנימי. אז אני חווה את היין הפנימי, אני חווה אותו ביום-יום. שוב, לא, זה לא אומר שאתה הופך לאיזה איפי-טריפי שהכל מושלם. אני מאוד מנער אנשים מהאשליות האלה, אבל כן יש איזושהי איכות מסוימת שמשתנה, ואקסטאזה מתעוררת, והחיים שלנו הם באיכות מאוד שונה. יחד עם זאת, מתוך היקב הפנימי הזה, היין הפנימי, אתה כן נהנה מלטעום סוגים שונים של יין, אז לפעמים אני יכול ליהנות מהחוכמה של הקבלה, או של הסופים, או של הבודהיזם, או של הטאו, או כל מסורת שונה, ואני רואה את הטעם המסוים, את הביטוי המסוים. בגלל זה, כל מיסטיקן. כשאדם עדיין נלחם, הדרך שלי הכי נכונה, והיא יותר טובה, ואני המקור, וכל, זה עדיין דרך של מלחמה. עדיין יש באדם איזשהו ספק מסוים, איזשהו צורך, וזה דרך מאוד מאוד ישנה. כי פעם, באמת היה צריך להילחם בשביל לשרוד. דתות היו צריכות להילחם בשביל לשרוד, ולאסוף כמה שיותר מאמינים.
במיוחד היהדות.
כן. והיום אנחנו חיים בזמנים, גם אם זה, אם מישהו בא ומוכר לך, דווקא את לא תרצי, אבל אם רואים אדם, אם מישהו טבעוני למשל, והוא צועק על כולם שיהיו טבעונים, זה מרחיק, אבל אם פתאום רואים שהפנים שלו נעשים חלוקות יותר, או מה שזה, הם אומרים, בוא נו, אתה עושה משהו מעניין. אז אני אישית מאוד מאמין שהניחוח עצמו קורה לאנשים שצריכים להגיע. כמו שאת מלמדת את הדרך של הקבלה ואת הדרך הייחודית שלך, שהיא מעבר אפילו לקבלה עצמה, אלא היא הביטוי שאת מביאה, וזה האנרגיה הייחודית שלך, ואנשים מגיעים אליך, שזה הדבר המהותי. אני אישית, ספרים, טכניקות, לימודים, זה עדיין כלי מבורך, אבל הלימוד המהותי הוא הניחוח של מה שאנחנו מעוררים מתוכנו. זה הדבר המשמעותי.
אז אנחנו מעוררים את זה מתוכנו באמצעות מדיטציה?
בין אם זה מדיטציות שונות. מדיטציה, אנשים חושבים שמדיטציה זה רק זה. יש עשרות אלפי מדיטציות שונות לגמרי. שהן נועדות ליצור התמרה שונה ואיכות שונה. אבל אז אם נקרא לזה מדיטציה, וברמה מסוימת מדיטציה זה גם מצב תודעתי. אז בין אם זה מדיטציה, בין אם זה אלכימיה, בין אם זה תפילה, אבל חשוב לדעת, פה אנחנו נכנסים ל... זה מה שאני קורא, המילים שמתעתעות. כי כל מה שאמרתי עד עכשיו, אנשים יכולים להגיד, רגע, כל מה שאתה מדבר עליו, כאילו אני חי וחווה גם, אני לא לומד איזשהו משהו מיסטי, אני סך הכל אדם טוב, ואני חווה את אותו הדבר. זה אני קורא כשאדם, גבר ששותה הרבה בירה, ויש לו קרס גדולה, והוא עומד מול אישה בהיריון, אז הוא אומר, אני ואת חווים אותו הדבר, זה בול אותו דבר. אז לא בדיוק, מבחוץ זה אולי נראה אותו דבר. מבפנים, קרה תהליך מאוד, מאוד מסוים, ואישה שלא קורה, החסידה, והדבר הנפלא הזה שקורה, אם הוא לא קורה, התהליך האלכימי הזה, היא לא נכנסת להיריון. זה אותו דבר באלכימיה. אם אין לנו לימוד מסוים, אם אין לנו תרגולים מסוימים, שוב, לכל מסורת מיסטית הדרך שלה, אז ההתמרה הזאת היא לא קורית מעצמה. צריך להיות תהליך מודע שקורה, וזה גם למה יש את הלימודים החיצוניים יותר, הפנימיים והסודיים יותר, וכל תהליך מוביל לאיכות שונה. רוב מה שאני לימד היום בארץ, גם בעולם רוח, מיינדפולנס ורוב השיטות הרוחניות שאני... לא יכעיס את האנשים, היום אני נחמד, שבדרך כלל אנשים נחשפים אליהם, הם עובדים בדרך כלל על הרובד שעוזר לאדם לחוות קצת רוגע, קצת שקט, זה גם מה שאנשים מכירים, גם כשאנשים שומעים בודהיזם, הם אומרים, אוקיי, אולי זה להתפלל איזשהו פסל או משהו כזה, אבל תמיד יש את הלימוד הסודי יותר, והלימוד הסודי יותר בסופו של דבר הוא איך להתחיל, אני קורא לזה שיוסי לא נשאר עוד יוסי. יוסי יכול להיות עם ביטחון, הוא יכול להיות מאושר יותר, שמח רגוע יותר. יכול לעשות מיינדפולנס, יכול לעשות מדיטציה. יכול להיות שאפילו יוסי מניח תפילין ואומר, אני מרגיש טוב יותר. כמו שאמרת, מי שלומד את הפנימיות של הקבלה, של הקבלה ואת תורת הסוד, אז הוא מבין את הדברים אחרת. והפעולה שהוא עושה היא מאוד מאוד שונה. שניים יכולים להניח תפילין ומבפנים קורה משהו אחר, שניים יכולים לעשות מדיטציה ומבפנים קורה משהו אחר. וזה משהו שממש ממש רואים עם הזמן. אני, כשאני חיפשתי מורים שונים, גם לגבי התשובה, למה אז לא ללמוד קבלה דברים שונים, התנועה שלי, כשאני רואה אנשים שונים, אני היום, ועוד אז, כשהתחלתי, אני רואה את האנרגיה, אני רואה את התודעה, אני רואה ברמה מסוימת מעבר למילים והידע, אני רואה את האיכות המסוימת שמשתקפת דרך אותו אדם. והמבנה המסוים שלי הוביל אותי לדרך שלי. אבל זה חשוב לדעת גם מי שמקשיב. לאדם אחר יכול להיות מבנה מסוים, שהוא יכול ללמוד בודהיזם ודברים מסוים, אבל קבלה תהיה מה שתפתח. ומישהו אחר יכול ללמוד קבלה ולהגיד, בונה, אני לא מצליח לזכור, אני לא מבין. ויכול להיות שדווקא לזמן מסוים או לכל חייו, בודהיזם אולי יפתח. אז העניין הוא שאנחנו באים באהבה, כי זה קצת כמו, יש מזח שונה לאותו הנהר. ואנשים פשוט שותים מאותו הנהר שאין לו שם, שהוא מעבר לתפיסה האנושית. ברגע שאדם שותה ממנו, מהיין הזה, נפגשים, צוחקים, מתחבקים, ואולי אפילו חולקים, איזה יופי שבקבלה זה ככה, איזה קטע שבבודיזם זה ככה, איזה... ואז...
וזה בדיוק מה שמסקרן, אוקיי, מה מצאת בדרך הזאת? כי נניח אני מסתכלת על הבודיזם, ואני טיילתי בתאילנד, ונכנסתי שם למקדשים, וראיתי בודה בגובה 8 מטר ענקית מזהב, ויש את התאילנדים מתפללים אליה. איפה הרוחניות פה? זה נראה לי חומר.
נכון. אז שוב, באותה מידה, אם אנחנו ניכנס לדוגמה לבית כנסת, אנחנו נראה אדם אחד שהוא מתפלל, ואולי ככה הוא לבוש יפה וזה, ובמפנים הוא אומר, אלוהים, בבקשה, תיתן לי כסף, תיתן לי פרנסה, אלוהים, בבקשה. ולידו יושב, יכול להיות איזשהו מישהו, שהוא נראה בכלל קוקו לגמרי, והוא אפילו זה, והוא מתפלל, והוא מתחיל, לא מבינים אפילו מה הוא אומר. הוא אומר, טוב, כנראה שזה שלידו, הוא ככה לבוש רציני, הוא כנראה זה שיודע. אבל הוא שלידו, זה מקובל מאוד מאוד גבוה, שבכל מילה שלו, יש כוונה כל כך גבוהה, שאם אנחנו מסתכלים רק דרך עיניים ארציות, אנחנו נחשוב שהוא קוקו. אבל הוא ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אז זה העניין של העיניים. בדרך כלל כשאנשים הולכים למזרח, הם באים כתיירים. אפשר ללכת למנזרים, ואנשים לפעמים, יש לי תלמידים שהיו עכשיו בזמנים מסוימים במנזרים, ואומרים לי, ארז, עכשיו אני מבין על מה אתה מדבר. ההבדל בין החיצוני לפנימי. שוב, יש כמובן לימודים נפלאים, אבל בדרך כלל, אדם בא בתור תייר, הוא לא באמת מבין מה קורה בפנים, מה חלק מהנזרים מתרגלים, מה חלק מהם יודעים, מה חלק לא יודעים. ויש גם בכל רוחניות, כל רוחניות שתרצו, גם בקבלה, יש המון פוליטיקה. ויש הרבה עניינים של כוח ושל היררכיות, ויש דברים שמלמדים בחוץ, ויש דברים שלא מלמדים את הציבור הרחב. אני אישית דיברנו על זה. גם בקבלה, דעתי האישית, יש צדיקים נסתרים שיודעים והם לא ילמדו, אולי תלמיד אחד בדור, בדרך כלל אולי מהמשפחה שלהם, איכויות מסוימות בקבלה שהן לא ידועות בכלל לרוב הציבור הרחב, וזה לא אומר שהלימוד, אגב, זה מאוד חשוב להבין, זה לא אומר שהלימוד הוא פחות טוב, חשוב להבין את זה. אם אנחנו בשלים ללימוד מסוים, הוא יגיע. אני נפתחתי מורים באמת יוצאי דופן, שלימדו אותי סודות שבדרך כלל לא מלמדים, בגיל 19. אבל הכמיהה שלי הייתה כל כך עמוקה, והיה לי מספיק ידע לדעת בדיוק מה לחפש, לעבור את המבחנים השונים, למצוא את האמון, כי זו הייתה הקריאה שלי. אבל מלכתחילה חשוב להבין, רוחניות זה לא תחרות. אין פה עניין של יותר טוב, פחות טוב. יש לנו את המסע האישי שלנו, והתרגול הגבוה ביותר, בסופו של דבר, הוא הצעד הבא שלנו. הדבר שנוכח לנו עכשיו. כל מה שנוכח לנו ברגע הזה, דברים טובים, דברים לא טובים, וזה השיעור שלנו. ככל שאנחנו נוכחים, אנחנו יכולים להיפתח ולצמוח מזה.
ארז, תודה רבה. היה מרתק. אנחנו הגענו כבר לסוף. הזמן ממש טס כשנהנים.
לגמרי.
אז אנחנו ככה נשמע את השיר האחרון שבחרת, ואנחנו ניפרד מהצופים. עד הפעם הבאה. ביי ביי.
תודה רבה.
ארז, אפשר לעקוב אחריך, רוצה את הספר. איך קוראים לספר?
שערי אהבה, בקרוב יוצא ספר נוסף שנקרא הרוקד עם הרוח.